שלום שלום, ערב טוב לכולם. לפני כמה שנים שמעתי ראיון רדיו עם אחד הסופרים החשובים בישראל. יהיה מי שיאמר שהוא היה הסופר החשוב בישראל. שאלו אותו, איך אתם חיים ביחד כבר 50 שנה? אתה חי בעולם של בוהמה, בעולם של מתירנות, בעולם של טלטלות רגשיות, דברים מותרים. איך אתם חיים 50 שנה, אותה בעל, אותה אישה, לא משנים? איך אתם מחזיקים מעמד כל כך הרבה? הוא ענה תשובה מדהימה שלא יוצאת לי מהראש. אנחנו מתחתנים כל יום מחדש. כל יום מחדש. מה שעשינו לפני 50 שנה, אנחנו ממשיכים לעשות את אותו הדבר עכשיו. אז זה לא מתיישן, כי זה היום חדש, זה היום רענן, זה היום מפתיע, זה היום שונה. אז מה פתאום שזה יתיישן? וזה תובנה מדהימה שהיא כל כך נכונה בין אדם לחברו ובין אדם למקום. מה אדם צריך בחיים כדי להיות מאושר? מה אדם צריך בחיים כדי להרגיש מלא, שהחיים ראויים? צריך ללחום למען משהו. לחיות חיים שיש להם איזה מטרה, איזה תכלית, ושהמשהו הזה יהיה חדש. אי אפשר לחיות כל החיים, ללחום כל החיים את אותה מלחמה. אנחנו צריכים כל הזמן משהו מרענן, משהו מפתיע. איזשהו אתגר שעוד לא ניסינו, להיות במקום שעוד לא היינו. וסמל החיים הטובים, סוד החיים הטובים הוא חיים כאלה שיש בהם התחדשות. שאנחנו דורשים מעצמנו כל שנה, כל תקופה, משהו חדש שעוד לא דרשנו. נדבר על זה בין איש לאשתו, בכל אופן פרשת כי תצא, פרשת הנישואים של התורה, אבל בעיקר בין אדם למקום, שבוע שני של אלול, מתחילים היום, שלושה שבועות לפני ראש השנה, צריכים לדעת, חודש אלול מתחיל טוב, ואחרי זה גם זה מתיישן, וגם זה משעמם, וגם זה רוטיני, וגם זה שחוק. מה צריכים לעשות? צריכים לפתוח שער חדש. צריכים לדרוש מעצמנו משהו חדש שעוד לא דרשנו. קבלה חדשה, לימוד חדש, ספר חדש. יש לך ספר שרצית ללמוד, פרשן שרצית ללמוד, משהו שרצית להשלים, תעשה אותו, זה הזמן. לימוד חדש, קבלה חדשה, אתגר חדש, זה חיים חדשים. זה כל בוקר משהו שצריך להתאמץ בשבילו, וזה מרענן, זה יפתח לנו שערים שלא הכרנו. אני רוצה להתחיל את השיעור עם סיפור, אין מילה לתאר אותו, הידיים רועדות, שלח לי אותו אחד מהצופים לפני 10 ימים ביום שישי, חזרתי לקנות חלות. הייתי באמצע הדרך, אני פשוט התחלתי לראות באמצע הדרך ועמדתי בצד. לא להאמין שבעולם שלנו קוראים סיפורים כאלה. סיפר את זה הרב ברוך רוזנבלום, הדרשן הרב ברוך רוזנבלום. ביום חמישי הייתי באיזשהו אירוע עם אברכים חרדים באיזה מקום, סיפרתי את הסיפור, אחד מהם עוצר אותי ואני אומר לי, אני מכיר את בעל המעשה והשלים לי עוד כמה פרטים. אז הסיפור הזה מדויק ופשוט לא יאומן. בראש השנה הקודם, לפני שנה, יהודי בביתר עילית קיבל על עצמו קבלה טובה, התחלה חדשה, להקפיד ליטול ידיים לפני התפילה. פשוט, איקון לקראת אלוקיך ישראל, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. יהודי לא נכנס לבית כנסת ומתפלל. אתה ניגש לברז, אתה נוטל את הידיים, אתה מתקדש, אתה מתאר, אתה עובר איזה חוויה של התעלות פנימית. 10 חודשים זה הלך קל, ברוך השם בביתר, יש בתי כנסת עם ברזים, עם מים זורמים, יש איפה ליטול ידיים לפני התפילה, לא צריכים להביא מהבית, הכל בסדר. לפני שבועיים, שבוע אחרון של בין הזמנים, הוא לקח את אשתו לרחוץ על חוף ימה של תל אביב. ביתר עיר נהדרת, ים אין שם. אז צריכים לנסוע לים לתל אביב. מה הוא יעשה בינתיים? אז הוא עשה ג'וגינג, עשה ריצה על שפת נחל הירקון, על הטיילת, מרידינג, ממחלף רוקח, לכיוון רוקח, עשה ריצה על הירקון. לקראת השקיעה הוא שומע מסביב צעקות, מנחה, מנחה, יהודים חרדים יצאו עם הילדים, לירקון, עם הנכדים, חפשים מנחה, כמו בכל פארק בישראל בימים אלו. נו, הוא צריך מים. אדון חולדאי עוד לא התקין ברזים לנטילת ידיים עם ספלים מסודרים על שפת הירקון. צריך מים. לרגע אחד חלפה בו מחשבה, תראה, אני דיברתי על ביתר עילית, לא דיברתי על תל אביב, עיר ללא הפסקה. אבל הוא אמר לו, ראש השנה זה ראש השנה, קבלה זה קבלה. צריך מים, בסדר, יש את הירקון. זה לא בדיוק מים חיים שירדו עכשיו מהשמיים, אבל זה מים. לקח כוס חד פעמית, יורד 2 מדרגות, להכניס את הכוס ולשאוב את המים. הוא רואה יד שצפה על המים. הוא חשב שזאת בובה, הוא רואה יד, הוא חשב שזאת בובה. הוא רואה שמאחורי היד יש ראש. הוא איש מדע. הוא נתן צרכה, הוא קפץ לתוך המים, הוא מוציא משם ילדה קטנה. שהחליקה מהעגלה, הוא החליקה מהיד של אמא, ונפלה לתוך המים ואף אחד לא ראה אותה. הוא שולף אותה החוצה, הוא נותן לחיצה, היא מקיאה את המים. הציל, נתן לילדה יהודיה חיים, נתן להורים, ילד יהודי. אז חשבתי שהסיפור הזה אומר שקבלה טובה נותנת חיים אפילו לסובבים אותך, וכל שכן שהיא מחיה אותך עצמך. כל שכן שהיא נותנת לאדם עצמו את ההתחדשות, את ההתרעננות, את ההפתעה שאדם צריך בתחילת כל שנה. אז המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת גם בתוך הבית וגם לעצמנו, זה פשוט שהשנה הזו תהיה שונה במשהו. שנה בעברית זה גם מלשון משנה, חוזרת על עצמה. שנה חוזרת על עצמה, שונה הלכות, זה חוזר על עצמו. לכאורה זה אותו ראש השנה ואותו יום כיפור ואותו סוכות ואותו חשבן, הכל חוזר על עצמו. אבל שנה היא גם מלשון שונה. ואת השנה הזו שחוזרת על עצמה צריך שהיא תהיה שונה. שזה לא יהיה אותו ראש השנה ולא יהיה אותו יום כיפור. היה פעם, עכשיו זה היורצייט, הרב הדין אבן ישראל, הוא אמר פעם, ניגש אליו אחד התלמידים ושאל אותו, אמר לו, רבי, התפילה משעממת, כל יום אותה תפילה. הוא אמר לו, התפילה היא כל יום אותה תפילה, אבל אתה לא אותו אדם שהיית כל יום. ואם אתה אותו אדם שהיית, אז אתה משעמם, לא התפילה שלך שמה. לא התפילה שלך משעממת, הדין אבן ישראל, הדין שטיינזלץ. אדם צריך להיות שונה, ואיך הוא יהיה שונה עם אותו סידור ואותו מחזור ואותו יום כיפור? שהוא יבוא עם התחלה אחרת, עם קבלה אחרת, עם תפילה אחרת, עם החלטה אחרת, עם פריצת שער אחרת, אז זה יהיה אותו סידור, אבל האדם המתפלל יהיה אדם אחר לגמרי, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. רוצה לדבר היום על פנינה, על מרגלית ששווה יותר מכסף זהב ופנינים, חידוש אמיתי בפשט הפסוקים, שאני כמעט מתחייב בלי נדר, שכל אדם שישמע את הרעיון הזה ירצה לחזור עליו. זה מסוג הרעיונות שהם כל כך טובים, כל כך יפים, שאתה מחפש למי לומר אותם. התחלנו לדבר על זה לפני שנתיים בשבת כי תצא, אבל הייתה, זה היה בשיא הקורונה, גם אתם בכלל לא הייתם פה, דיברתי לקירות, וגם הצופים לא היו מרוכזים וגם אני לא הייתי מרוכז, והשיעור לא היה קוהרנטי. כשקראתי אותו שוב, השיעור לא היה ברור וחד, אז גם אני עושה התחדשות, ואני מחדש את אותם דברים, וקצת אספתי עוד מקורות, להרחיב את הדברים, לומר על מרגלית אמיתית, חידוש אמיתי, שצועק מתוך פשט הפסוקים. היופי הוא שגיליתי אותו במקרה. זה רעיון שבבסיסו הוא כבר כתוב בצרור המור, בחידה, אבל מצאתי את זה עוד יותר יפה ועוד יותר שלם בספרון קטן שנכתב לפני 250 שנה בג'רבה, חכם חזקיהו פרץ, בהסך הדעת, כמו דברים טובים, חיפשתי משהו אחר ופתאום גיליתי את זה, וזה משהו וואו, אחד מהדברים הכי יפים שאני בטוח שראינו ושמענו, וזה יושב, זה מובנה, זה נתפס מכל הכיוונים, גם בפשט וגם בהשראה, גם ברעיון, כמו שאנחנו תמיד מחפשים. למה חורגת התורה ממנהגה וכותבת פתאום ירח ולא חודש? יותר מ-60 פעם כותבת התורה את המילה חודש. החל מהפעם הראשונה, מהמצווה הראשונה בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כל פעם כשהתורה רוצה לדבר על יחידת הזמן החודשית, היא קוראת לחודש. שתי פעמים בלבד חורגת התורה ממנהגה ופתאום זה נהיה ירח. השבוע, הוא בכתה את אביה ואת אמא, ירח ימים. מאיפה הבאת ירח? בשפות אחרות אומרים ירח, לא אומרים חודש. באנגלית, ביידיש, מונת, מאונס, מון, על שם הירח. החודש, על מה הוא? על שם סיבוב הירח. כי מה יוצר את החודש? החודש זה בעצם סיבוב, הוא בעצם ביטוי מעשי של סיבוב הירח. סיבוב הירח נמשך 29.5 ומשהו יום, אז זה יחידת הזמן שיצרה חודש. השמש יוצרת את השנה, כי הסיבוב של השמש נמשך 365 יום, אז זה יוצר את השנה. החודש הוא 1 חלקי 12, פחות או יותר מהשמש, והוא צמוד לסיבוב הירח. אז איך קוראים בעולם לחודש? מון, מנס, על שם הירח, מונת, על שם הירח. התורה לא קוראת לו על שם הירח, התורה קוראת לו בשם הרבה יותר יפה. חודש, על שם האופי של הירח, על שם מה שמבחין את הירח מהשמש, שהירח מתחדש. הירח בחצי השני של החודש הוא קטן ונעלם, ואז במולד, בראש חודש, הוא מתחדש. הוא מתחדש שוב. קוראת התורה לכל יחידת הזמן הזו חודש על שם ההתחדשות של הירח, על שם אופי הירח שהוא מתחדש. זה מעניין, בעצם המילה חודש היא לא על כל ההיקף המעגל של ה-30 יום, אלא על רגע ההתחדשות, על רגע המולד. חודש זה כמו לידה, כמו מולד. איך אני יודע? כי עכשיו קראנו. מחר חודש. מה זה מחר חודש? מחר ראש חודש. זאת אומרת שבעצם השורש של המילה חודש זה ההתחדשות, זה רגע הלידה, הטבע של הירח, האופי של הירח, שיש בו התחדשות, יש בו לידה, או לידה לעינינו, זה לא באמת לידה, כי הוא כל הזמן גדול, רק לעינינו הוא נולד, אז לעינינו יש לו לידה. אז 60 פעם קוראת לו התורה חודש. מה פתאום כשמגיעה לאשת יפה תואר? זה לא נהיה חודש, זה נהיה ירח. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מה מונח כאן? ועוד מקום אחד, אצל משה רבנו. ותצפנהו שלושה ירחים. כשאימא של משה מבינה שמלאו הימים, הוא הרי נולד שלושה חודשים מוקדם, קרה לו נס שילדה אותו בשישי, או בתחילת השביעי, כי המצרים החזיקו פנקס היריון של כל אישה. הם ידעו מתי אישה יהודיה צריכה ללדת, פחות או יותר, כדי לבוא ולחטוף את התינוק, להשליך אותו ליהור. הייתה גזירת הפתרון הסופי. מחולל הקדוש ברוך הוא נס, ומשה רבנו נולד שלושה חודשים מוקדם, כדי לתת לזמן להתארגן. שלושה ירחים היא תומנת אותו בבית, מחביאה אותו, שהוא לא יבכה, שהוא לא יצעק, שלא ידעו שהוא קיים. מלאו שלושה חודשים, היא יודעת שהם ייכנסו. כי לפי החשבון שלהם, היא עכשיו אמורה ללדת. הם יבואו לחפש אותו, הם יראו שהיא בלי בטן, הם יבינו שהוא כבר נולד. אומרת התורה, ותצפנהו שלושה ירחים. מה פתאום ירחים? למה לא חודשים? מה מחבר בין לידת משה רבנו ללידת לאשת יפה תואר, לכאורה שני אירועים הכי הפוכים בתורה, שפתאום פה זה ירח ושם זה ירח, מה הסוד? חכם חזקיהו פרץ, נקודה מדהימה. נזכר קודם בדברים כפי שהם בפרשתנו. פרשת כי תצא, פרשה חשובה מאוד, הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה, 74 מצוות, עין דלת מצוות, עד. אתם עדיי, אנחנו עדים על קיומו של הקדוש ברוך הוא, המצוות נועדו להעיד על קיומו של הקדוש ברוך הוא. והתורה מתחילה עם אשת יפה תואר. דין מאוד חריג, אין בתורה עוד דין כזה. דין שבאיזשהו מקום, התורה מכירה במגבלות של האדם. במגבלות של הנפש האנושית ללחום. כאילו, איך אומרים חז"ל, דיברה תורה כנגד יצר הרע. מקום יחיד שבו התורה אומרת, יש גבול כמה אפשר לדרוש מהאדם. ברוך השם, אנחנו כבר חיים היום בעולם יותר מתוקן, העולם משתכלל 3,000 שנה, מתקרבים לימות המשיח. היום בדיני מוסר המלחמה זה נשמע לנו דין רחוק. אבל כנראה שבאותם ימים אנשים היו כל כך מופקרים, ומוסר המלחמה לא היה קיים בכלל, שאפילו מה שהתורה יוצרת זה כבר נחשב חידוש, זה כבר נחשב משהו שהוא מעבר לדרך הטבע. יוצאים הלוחמים למלחמה. וזו מלחמה ארוכה, רחוק מהבית, מלחמת רשות, לא נלחמים על ירושלים. נלחמים להרחיב את הגבולות. הולכים לסוריה, להרחיב את הגבולות מחוץ לגבולות הארץ. והמלחמה מתמשכת, מלחמת 30 השנים. הלוחמים לא ראו את האישה, לא ראו את הבית, הם רחוקים. והם מצליחים. זה הכי גרוע, כשמצליחים יש לך כוח. והם שובים גברים ונשים. ומחנה השבי מתמלא נשים. והם מביאים איתם את הנשים לארץ ישראל, לוקחים את השבויות לפה. ואחד הלוחמים רואה שם במחנה השביה אשת יפה תואר, והוא רוצה אותה. עכשיו צריכים להבין, זה מאוד חשוב להדגיש את זה. האישה הזאת רוצה ללכת איתו, הוא לא חס ושלום מכריח אותה כי הוא חזק. איך אני יודע? אומרת התורה את זה במילה אחת, מדרש ספרי מדייק את זה במילה אחת. והסירה את סמלת שביה מעליה. אומרת התורה שהיא מסירה את הסמלה של השבי. אבל מי הולכת לשבי עם סמלה? עם סמלה הולכים לראש השנה לבית הכנסת. לשבי הולכים עם בגדים קרועים, בגדים בלויים, נשים אומללות שהם איבדו את ביתן וחטפו אותן מהבית. מה זה סמלת שביה? אומר הספרי, לא, זה נשים שמתלבשות כדי למשוך את עיני הלוחמים, כי הם רוצים ללכת עם המנצחים. מה יש להם להישאר פה בבית החרב שלהם? הם רוצות ללכת, הם להפך, הם מתקשטות במלחמה כדי לפתות את עיני הלוחמים. ובמילא המלחמה שלא קשה שבעתיים. מה אומרת התורה? דיברה תורה כנגד יצר הרע. אומרת התורה כן, אבל מטילה כל כך הרבה הגבלות שבפועל זה יהיה לו. מטילה כל כך הרבה סייגים שבפועל כבר יתקרר יצרו. אומרת התורה, אתה יכול לקחת אותה, אבל לא כאן. אתה צריך להביא אותה הביתה, להביא אותה לארץ ישראל, ושם לחכות חודש ימים עד שאתה יכול לשאת אותה. חודש ימים. בחודש הזה היא לא אמורה לשבת ולהתקשט, אלא להפך. היא צריכה לגלח את ציפורניה ולגלח את ראשה, כדי שתתגנה בעיניו. ולשבת ולבכות חודש ימים, להתגעגע הביתה. נתקו אותה, פתאום היא קולטת איפה היא. היא במקום אחר, נתקו אותה מבית אביה, נתקו אותה מבית הוריה. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. בינתיים הוא כבר בבית, הוא כבר חזר למקומו הטבעי. התקרר בו יצרו ויניח אותה לנפשה. אז מצד אחד אומרת התורה כן, אבל מטילה כל כך הרבה הגבלות שבפועל זה כבר יהיה לו. אז הוא צריך להביא אותה הביתה ושם לחכות חודש, ובינתיים הוא כבר נמצא בבית, אז הוא כבר יחזור לעצמו. מה שמעניין אותנו זה מה זה הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שזה עניין אנושי. תן לה לבכות. אתה לא יכול מיד לקחת אותה. אתה לא יכול מיד להכניס אותה אליך הביתה. היא עברה טראומה. היא עזבה את הבית, היא מתגעגעת להורים, היא גם מתגעגעת לעבודה זרה שלה, מתגעגעת לאלילים שלה. הגיעה לארץ ישראל. אתה לא יכול ברגע אחד להפוך אותה משפחה פה לשפחה שם. אז אומר הרמב״ם, זה עניין אנושי מדין אבלות. שתבכה על ההורים 30 יום מדין אבלות. מפה אגב לומדים דין אבלות 30 יום, מהובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, כי היא צריכה לפקוט על ההורים, להתגעגע לבית הוריה 30 יום. אבל מה שמעניין את המפרשים, ועל זה אנחנו מדברים היום, למה ירח ימים? הוא בכתה את אביה ואת אמה, הייתה צריכה לומר התורה, חודש ימים. מה פתאום ירח ימים? מאיפה נולדה המילה הזו ירח? 60 פעם או יותר אומרת התורה חודש ולא ירח. נקרא מובאה מספר 2. דברים, אולי נתחיל לפי הסדר. דברים כ"א. ראשית, אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אברהם בן רחל זילברברג, יהודי ניצול שואה שקיבל את החיים יותר מפעם אחת, ואמרם יוסף בן דוד פרנקל, שהיורצת שלו הערב ט' באלול, של הנשמות תהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, לבשורות טובות. נתחיל, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השוויון. אתה יוצא למלחמה ואתה החזק, אתה המצליח, אתה המנצח, ואתה שווה אותם בשבי. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. אומרת התורה, והביתה אל תוך ביתך, לא שמה. אתה צריך להביא אותה אל ביתך, לארץ ישראל, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ורק ואחר כן, תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. אבל סביר שאחרי חודש ימים, כבר חזרת הביתה, כבר תירגע. אומרת הגמרא בקידושין כ"א, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. כי מתוך שמתגרה ביצרו מחמת יופיה, התירו לו ובקושי. דמותיו שיוכל בשר מסוכנת, בשר בהמה שנוטה למות, מאשר בשר נבלה, מאשר בשר משובח כביכול. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, ממשיכים מובאה מספר 2, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מה זה ירח? אומר אבן עזרא בפשטות, ירח כמו חודש. ונקרא חודש ירח כי עיקרו הירח. אבל אם זה כמו, למה צריכים לסמוך על הכמו? אז תגיד חודש. למה ירח? למה לא חודש? יותר מזה, אנחנו מוצאים, כמו שאמרנו, עוד מקום אחד חריג. ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. אז מה מחבר בין שני האירועים הכי סותרים בתורה, לידת משה רבנו, ואותה אישה נוכריה יפה תואר, עובדת אלילים, שהובאה לפה הביתה? איך, מה התורה קושרת, לכאורה שני הדברים הכי רחוקים אחד מהשני בעולם, דווקא ביניהם יוצרת התורה חיבור, זה ירח וזה ירח, מה מונח כאן? אז קודם כל, לפני שאנחנו הולכים באמת להגיד את הרעיון הגדול הזה של מכתב לחזקיהו, ובעצם אמרתי, זה כתוב בעוד ספרים, ואחר כך לחפש באמת את ההשראה, כי הוא מדבר מבחינה הלכתית, הוא לא דרשן, אחרי זה באמת ננסה לחפש את האור ואת המהפכה שנמצאת בתוך הדברים, נגיד בפשטות כמו שכתוב. אז הגמרא כבר שואלת את זה, הגמרא ביבמות אומרת שירח בא ללמד שהיא צריכה לפקוד 30 יום אליהם. כי חודש יכול להיות 29, יכול להיות 30. כי חודש הוא בעצם מתחלק בלוח השנתי. חודש זה כפי החלוקה של יחידת הזמן ביחס ללוח השנתי. בלוח השנתי יש חודשים של 29, חודשים של 30, מכל מיני סיבות שלא ניכנס עכשיו. אז לכן מדגישה התורה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, שהיא צריכה לפקוד 30 יום מלאים, ולא חודש כמו שיכול להיות החודש 29 יום. מפה כתוב בירושלמי, לומדים שאבלות, לא עלינו, על הורים, היא 30 יום. מזה שהיא צריכה לפקוד ירח ולא חודש, אז אנחנו יודעים שאבלות היא 30 יום מלאים. זה אומרת הגמרא. רבינו בחיי אומר עוד דבר מאוד יפה, על ותצפנהו שלושה ירחים, קצת שונה ממה שהגמרא אמרה, אבל גם מהלך יפה שכדאי להזכיר אותו, הלכתי לחפש שם, מה המפרשים מסבירים שם, והוא גם אומר דבר יפה. התורה בכוונה אומרת ירחים אצל משה רבינו, ולא חודשים, כדי שנשים לב כמה ימים היו. אם היה כתוב ותצפנהו שלושה חודשים, אז אני אחשוב שחלפו שלושה חודשים מלאים, אם הוא נולד בשביעי באדר, אז היא הוציאה אותו בשביעי בסיוון, שלושה חודשים אחר כך. התורה רוצה שנבין שזה היה בדיוק ירחים כמו הגודל של חודש הירח. אם אני אעשה חשבון שלושה חודשים של הירח, לפי איך שזה בלוח השנתי, זה 88 יום. כי הסדר של הלוח השנתי הוא אחד חסר אחד מלא, אחד חסר אחד מלא. 29, 30, 29. זאת אומרת שבשלושה חודשים האלה היו בעצם 88 ימים. פעמיים 29, פעם אחת 30. כמה זה? שביעי באדר, יום לידת משה, ועוד 88 ימים, וב בסיוון. וב באדר פלוס 88 ימים, אם אני מכניס באמצע עוד יום אחד של חודש מלא, זה וב בסיוון. היום שהיא מוציאה אותו מהבית, היום שבשבילה זה הסוף, שהיא חושבת שהיא נפרדת מהילד, היא לא מבינה שזה היום שמשה רבנו יעלה לשמיים כאחד המלאכים. לפעמים אמא נפרדת מילד וחושבת שזה הסוף. חושבת שהיא מוציאה אותו מהבית, היא לעולם לא תראה אותו, היא גזרה עליו מיטה, היא גזרה עליו כליה. היא לא מבינה שכשהיא מוציאה אותו מהילד, מוציאה אותו מהבית, זה הסולם שיביא אותו הכי גבוה. מדגישה התורה ותצפנהו שלושה ירחים, כדי שנבין, אתה בוכה והקדוש ברוך הוא צוחק. אתה בוכה ואתה אומר, מי יודע איזה אסון קרה, אני צריכה להוציא אותו, להשליך אותו ליאור. את לא מבינה שתבוא בת פרו, תגדל אותו כנסיך, כבן מלך בארמון פרו, והילד התינוק הפעות הזה, היום בעוד 80 שנה, יעלה לשמיים ויהפוך להיות כאחד המלאכים, יעלה לקבל את התורה. רוצה התורה שנשים לב כמה פעמים, איך כתוב שם בפרשת וישב, יעקב בוכה, יהודה בוכה, יוסף בוכה, והקדוש ברוך הוא צוחק, אומר, אני בורא אורו של משיח. אני בורא עכשיו, אתם בוכים, יוסף בבור, יהודה מתאבל, יעקב מתאבל. אתם לא מבינים, אני בורא אורו של משיח. אתם לא מבינים את הגלגולים שלי, מה אני עושה עם יהודה ותמר, מה אני עושה עם יוסף, לאן הוא התגלגל. אני בורא אורו של משיח. אז אומר רבנו בחיי, רעיון כל כך יפה, רעיון כל כך חשוב בחיים, אל תבכה. תסמוך על זה שיש מי שמנהל את העניינים, אתה עושה את שלך, והקדוש ברוך הוא עושה את היתר, והוא עושה את זה טוב, הוא יודע איך לעשות את זה. אז זה רעיון בפני עצמו. ותצפנהו שלושה ירחים, שנדע ששלושה ירחים זה בדיוק וב בסיוון, זה היום שיוציא אותו מהבית, וזה היום שבעוד 80 שנה הוא יתאפס לשמיים כאחד המלאכים. וב בסיוון, יום מתן תורה, זה היום שהוא ירד ויקבל את התורה. אז אלו שני רעיונות מאוד חשובים שכבר נאמרו לפני הספרים שעליהם אנחנו הולכים לדבר עכשיו, שהם ספרים אחרונים. הוציאו אותו מהבית בעצם בו וסיוון, 88 יום אחרי הלידה שלו. ואחרי 80 שנה הוא קיבל את התורה באותו יום. משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני. אוקיי, אבל אנחנו רוצים כמובן להיכנס לעומק העניין, ולהגיד באמת, דבר שהוא מהפכה אמיתית, שהוא משנה חיים, שהוא מדריך לחיים, שהוא מתכון לחיים, הכל משתנה בעקבות הרעיון הזה. אני רק אגיד לפני שאני נכנס, שאנחנו מחפשים משמעות פנימית, כי יש זוהר מאוד יפה, שאומר שהוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, הכוונה היא לחודש אלול. איפה הרמז לחודש אלול בתורה? הוא אומר מהפסוק הזה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש שכולנו בוכים, מי בוכה? הנשמה בוכה. גם הנשמה, כמו אותה אישה, ירדה בשבי, הגיעה מהשמיים, נחטפה, הובה לעולם הזה, והיא לא יודעת מה היא עושה פה. אז 11 חודש הנשמה סוחבת, אבל מגיע חודש אלול, הנשמה בוכה. מגיע חודש אלול, היא מרגישה את הרטט, את הרעד מבפנים, את הקריאה של אני לדודי, את הקריאה של הדוד, שבא לחפש את הרעיה, בא לחפש את האישה. אומר הזוהר, נקרא בסוף מובא 2, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זוהר חדש נולחת בית, פרשותינו, זה חודש אלול, שעליו נאמר, פלגי מים ירדו עיניי, לא שמרו תורתך. אז אם מדובר על חודש אלול, אם מדובר על פסוק נצחי, לא רק על שבויה מלפני 3,500 שנה, פסוק שמתרחש כאן הערב, אז צריכים לחפש את המשמעות הנצחית שלו אלינו, ולא רק אל אותה שבויה ואל אותו בחור, אני יודע מה, שלא שולט ביצרו. צריך לחפש באמת את המשמעות הנצחית. רבותיי, תשמעו דבר יקר, באמת דבר פשוט שכתוב בתורה עצמה. חודש וירח, אלו לא מילים נרדפות. זה שני ניגודים, שני הכתבים הרחוקים ביותר בתורה. חודש וירח, לכאורה מילים נרדפות לאותו מושג. רוצה התורה לומר לך, חודש וירח אלו שתי צורות חיים. צורה אחת מובילה לשיא של החיים, צורה אחת מובילה להתפרקות של החיים. חודש כותבים בכתובה, ירח כותבים בגט. מי שהקשיב פעם לקריאת כתובה, אני יודע שזה לא המנהג האהוב על החברים בשעת החופה, מחכים שזה כבר ייגמר, אבל מי שבכל זאת עמד והקשיב, איך מתחילה כתובה? בכך וכך לחודש שאנו מונים כאן היום, ראשון לציון. להבדיל, שאף אחד לא יודע איך מתחיל גט, בכך וכך לירח שאנו מונים כאן היום, ראשון לציון אין בדין, איפה שיש בדין, תל אביב או ירושלים עיר הקודש. בכתובה, ברגע השיא של החיים, אנחנו מגדירים את מה שמתחיל חודש. בגט אנחנו מגדירים את הכישלון במילה ירח. קודם כל, מה המקורות לזה? אומרים המפרשים, אומר הלבוש, שיש לזה מקורות מפורשים בתורה. על כתובה, על נישואין, אנחנו קוראים בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, זאת פרשת הנישואין של התורה, כי ייקח איש אישה חדשה. מגדירה התורה את הנישואין כחידוש, כי ייקח איש אישה חדשה. מה זה חדשה? טריה עם הניילונים? ככה מגדירה את זה התורה, עוד מעט נבין למה. כי ייקח איש אישה חדשה. כיוון שהתורה מגדירה את הנישואין כחדשה, אז אנחנו כותבים בכתובה, חודש, להגדיר את החידוש. בפרשת וזאת הברכה כתוב, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. זאת אומרת שגירושין קשורים עם ירח. אז לכן בכתובה אנחנו כותבים חודש, בגירושין שלא נדע כותבים ירח. אומר המכתב מחזקיהו, אותו חכם ג'רבאי, אומר רעיון גאוני. גם אצלנו, הוא בכתה את אביה ואת אמה, וגם ותצפנהו שלושה ירחים, מדובר על גירושים. לא מדובר על נישואין, מדובר על רגע שלא יוביל לשום מקום, שלא יוביל לכאורה לחיבור. הוא לוקח אשת יפת תואר. אתה לא יודע עליה כלום. אתה לא יודע מי אבא שלה, מי אמא שלה. אתה לא יודע איזה חינוך היא קיבלה, עדיף שלא תדע, היא עובדת אלילים. מה? היא עפתה בעיניך. אתה רואה אותה במחנה השבי, בין הרבה נשים אחרות, מצאה לך בעיניים, ואתה אומר, אני מתחתן איתה. הלו, מה אתה מתחתן איתה? איזה ילדים את אלה? איזה חינוך היא תביא? אוהב אותה. בעיניים זה יפה. אומרת התורה, אם זו צורת הנישואין, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מזה יצא גירושים. מזה יצא גרש ירחים. מזה לא, לא תצא חתונה. מזה לא ייצאו חיים טובים. עם זה אי אפשר להקים בית. בכוונה כותבת כאן התורה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, כדי לרמוז לגרש ירחים. לרמוז חס ושלום, פה לא יהיה חידוש, פה לא יהיה נישואים, פה לא תהיה אהבה, פה לא יהיה קשר. פה יהיה משהו זמני שיחזיק חצי שנה ושנה, וזה יתפרק, כי אין יסודות. אין באמת חיבור אמיתי שאפשר לפנות עליו בית. לא גדלנו באותו מקום, לא באנו מאותו מקום. זה לא אותו בית גידול, מה מצאת אותה במלחמה? אז, על מה אפשר לבנות פה בית? צריכים ערכים, צריכים לראות את החיים אותו דבר. אז מדגישה התורה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, לומר, אל תחשוב בחור תמים וננהב, שתצא מזה אהבה גדולה. זה לא ייגמר טוב. ירח ימים, זה ייגמר בגט. אומר רעיון גאוני, אז הפרט הזה כבר כתוב בחידה, כתוב בצרור המור. אבל את מה שאני אומר עכשיו, את זה לא ראיתי בשום מקום, זה חוכמה של הג'רבאי הזה. והוא אומר דבר נפלא, ותצפנהו שלושה ירחים, אותו דבר. מה קורה שמלאו שלושה חודשים? היא צריכה להוציא את משה מהבית. היא צריכה לגרש אותו. להוציא, לקחת את הילד, להכניס אותו בתיבת גומה, להוציא אותו מהבית, להיפרד ממנו, להשאיר אותו לחסדי הגלים, לחסדי הרוח. היא לא יודעת מה יהיה עוד רגע. לכן לא אומרת התורה ותצפנהו שלושה חודשים. אין פה חידוש, אין פה אהבה, אין פה חיבור, אין פה כלום. ותצפנהו שלושה ירחים. הירח הסתובב שלוש פעמים והיא צריכה להוציא אותו מהבית. היא צריכה להיפרד מהילד, לגרש אותו. אז בעיני התורה ירח זה ביטוי לסוף. חודש זה ביטוי להתחלה. חודש זה ביטוי למקום שיש בו צמיחה, למקום שיש בו חידוש, שיבואו ילדים, שתהיה משפחה, יהיה באמת כוח האינסוף בבית, כוח הפריון. וגרש זה ביטוי בעיני התורה, חס ושלום להפך, למקום, ירח זאת אומרת, זה ביטוי שסתם, שהזמן עובר ולא מוביל לשום מקום, עד שהוא מוביל בסופו של דבר לפרידה בסוף. עד כאן הדברים, הפשט של המכתב מחזקיהו, נקרא מובאה מספר 3, נראה על פי מה שכתב הלבוש, שצריך לכתוב בגט ירח פלוני, לכתיב גרש ירחים, אבל בכתובה יכתוב חודש, לכתיב אצלנו כי ייקח יש אישה חדשה. למה? משום שאין רוצה הקדוש ברוך הוא בקיומה של אשת יפת תואר אצל ישראל, אלא וגילך כדי שתתגנה בעיניו. ולכן כתוב ירח לרמוד שצריך לגרשה. בסוף אתה תגרש אותה. בזה יובן מה שאמר במשה ותצפנהו שלושה ירחים, לפי שנצרכה לגרשו מביתה לפני שיבואו המצרים. מה מונח כאן? אז למדנו אקסיומה. הלכה. חודש מעיד על חידוש, על נישואים, על בית חי ותוסס, ירח מעיד על סוף. מה מונח כאן? בואו ניכנס להשראה של העניין. את זה ראיתי פעם בשיחה של הרבי, וזה דברים שבעצם חז"ל אמרו אותם בכל הדורות, רק צריך לעמוד ולסכם אותם, ולהבין מה שחז"ל אומרים פה. באה התורה ואומרת לבחור, לאישה, שמתחילים חיים, ובאה התורה ואומרת ליהודי עובד השם באלול, יש שתי דרכים לחיות את החיים. אפשר לחיות את החיים עם חידוש, ואפשר לחיות את החיים עם שגרה. שגרה ממיתה את האדם. חידוש מחיה את האדם. למה? ופה אנחנו נכנסים לנקודה אחת הכי מהותיות בטבע האנושי. אנחנו לא מסוגלים ליהנות מדבר מוכר. אנחנו כל הזמן חייבים חידוש. זה לא מחלה, זה לא חוסר יציבות, זה לא מעיד שאנחנו אנשים בעייתיים, אנשים שלא יציבים בחיים. זה טבע האדם. למה? כי האדם הוא בורא. האדם נברא בצלם אלוקים. במילא יש לו טבע של בורא. מה זה הטבע של בורא? סקרנות, חיפוש חידוש, חיפוש המצאה, חיפוש יצירה. הוא לא מסוגל לעמוד במקום אחד. כשהוא עומד במקום אחד, משעמם לו. הוא מרגיש ריקנות. הוא מרגיש שאין לו כלום. הוא מרגיש שהוא רוצה לעזוב, שהוא רוצה ללכת למקום אחר, מרגיש לא מחובר, לא שייך. טבע האדם שהוא צריך חידוש, הוא לא יכול לעמוד במקום אחד. אז מה יעשה האדם חלילה? אגב, בוא ניכנס את זה לתוך העניין. זאת הסיבה שאומרים חז"ל העניין של טהרת המשפחה. למה? אומרת הגמרא ארבע מילים איומות ונוראות. מתוך שרגיל בה, קץ בה. אומרת הגמרא, איש ואישה התחילו את החיים, אהבה עצומה, הדבר הכי יפה שיש בעולם. אומרת הגמרא, קחו בחשבון שעוד חצי שנה ימאס לכם. מתוך שרגיל בה, קץ בה. למה? היא רעה? אתרה? לא. כי אני רגיל. ואין חידוש, אין הפתעה. אדם לא יכול ליהנות ממה שהוא מוכר. מה גורם לו ליהנות? סיפור. אדם צריך סיפור טוב. משהו מפתיע. משהו שהוא לא ציפה לו. משהו שמצריך כיבוש. מצריך איזה התגברות, איזה מאמץ. הוא עשה משהו. זה מה שמדליק אותנו. כי אנחנו בוירה, אנחנו בוראים, אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. לא נועדנו לשבת על המקום. עד איכן הדברים מגיעים. קראתי פעם, למה הדבר דומה? סיפור מיוחד במינו, שאומר, איך שחוקרים מסבירים את הסיפור הזה, עד כמה שאצלנו העונג בכלל לא יושב על מנגנון פיזיולוגי של עונג. העונג יושב על סיפור. מה שגורם את העונג, 90% מהעונג, ככה אומרים, זה הסיפור. אגב, איך אני יודע בצורה הכי פשוטה? זה כמו פיצה. פיצה זה מדהים, פיצה זה טעים. אנשים משלמים על פיצה 50 שקל למגש, או 60 או 70. אדם שעובד בחנות פיצה, אחרי שבועיים לא יכול להסתכל על זה. אכל ביום הראשון, אכל ביום השני, אכל ביום השלישי, ביום הרביעי עשה תחרות עם החבר'ה, כמה מגשים הוא עושה. אחרי שבועיים לא יכול להסתכל על זה. למה? הפיצה לא השתנתה. אז מה קרה במנגנון של בלוטות הטעם שלא מעניין אותך? הסיפור השתנה. אין סיפור! זה כבר לא מפתיע. 90% ממנגנון העונג יושב על הפתעה. לא יושב על בלוטות הטעם, יושב על הפתעה. מה שמפריש אותה, זה כמו להבדיל, שלא נדע, זה כמו סמים. למה צריכים כל הזמן להרים את הרמה? כי מגיע שלב שזה כבר לא מרגש אותך. המוח לא מתרגש בשביל להפריש את ההורמונים האלה, של הנורפינפרין והדופמין וכל זה. המוח צריך משהו חדש. וזה אסון, צריכים להרים. אז אני רוצה לספר על זה סיפור. לפני 97, כן? 25 שנה, עשו ניסוי. יורד כנר, לבוש בכובע מצחייה שמחסה לו את כל הפנים, מעיל שחור גדול, מתיישב בתחנת הרכבת בוושינגטון. תחנת רכבת ענקית. יושב עם הכינור שלו, מנגן, אתם יודעים, כמו הרבה הומלסים שיושבים על הרצפה ומנגנים תחנת רכבת. עברו לפניו, הוא ישב שם 45 דקות. עברו לפניו 1,097 איש. אף אחד לא עצר. היה אחד שזרק 20 דולר, שהזיה מה קורה פה. מעבר לזה, אף אחד לא עצר. רצו לעמל יומם, לעבודה, לקנות בקבוק לילד, להכניס ילד לגן. רצו כמו שאנשים רצים ב-8 בבוקר. אחרי 45 דקות, אסף מאוחזב את הכינור שלו עם הפרוטות וחזר לאוטו. הכנר היה יהושע בל. יהושע בל, הכנר היהודי, אחד הכנרים הגדולים בעולם. דקת קונצרט שלו עולה 1,000 דולר. הכינור שלו היה סטרדיווריוס מהמאה ה-18, שעולה 3.5 מיליון דולר. הוא ניגן את ששת היצירות המורכבות ביותר במוזיקה הקלאסית. ואף אחד לא עצר להבין במה קורה פה. אבל הבן אדם הזה, אם הוא היה פרסם מודעה באותה מנהטן, באותו וושינגטון, היו משלמים 500 דולר לכרטיס. אז למה בתחנת הרכבת אף אחד לא עצר בחינם? כי לא הבינו את הסיפור. הסיפור הוא מה שגורם לך להתרגש. שאתה משלם 500 דולר לכרטיס, ואתה מתיישב באופרה של וושינגטון בשורה ה-12, ואתה חודש שלם מתכונן ומתרגש וממשש את הכרטיס לדעת שיש לך את החוויה הזו, ואתה יושב מול הבמה וג'ושע בן יוצא מתוך האורות עם הקולות והלפידים. זה מה שעושה סיפור. זה מה שגורם עונג. אבל שיושב הומלס על הרצפה בתחנה המרכזית ומנגן יפה, אז זה נחמד. אין כאן עונג. אין כאן סיפור. אם כן, בשביל להתרגש, בשביל שזה יהיה מעניין, לא מספיק שהדבר עצמו יהיה קיים. צריך מסביבו גם את העילה, צריך גם את הסיפור. אומרים חזל 4 מילים נוראות, מתוך שרגיל קצבה, זה לא בשליטה שלך. אז מה צריכים לעשות? חס ושלום נחליף, חס ושלום, חס וחלילה, אנחנו צריכים לחיות עם אותה אישה, מה צריך לעשות? תתחדש. אז זה הרעיון של טהרת המשפחה בתוך הבית, ליצור כל חודש מחדש את ההפתעה. אגב, לא צריך להגיע עד שם, זה בפשטות, זה הרבה יותר פשוט. כמו שאמר אותו סופר שאיתו התחלנו, לעשות את אותם דברים שעשינו בהתחלה. בחודש הראשון או בחודש השני או שהכרנו בהתחלה, ידענו מה לעשות כדי להפתיע. ידענו מה לעשות כדי שכל מפגש בינינו יהיה וואו, כי רצינו לקנות אחד את השני. אז ידענו מה לקנות, מה להפתיע, ביררנו מה הוא אוהב, מה יעשה לו טוב, כל הזמן חידשנו. את הדבר הזה צריכים להמשיך 50 שנה. להמשיך לחשוב על אותו אדם, ולחשוב מה יעשה לו טוב, ולחשוב מה ייתן לו הרגשה טובה. זה נקרא כי ייקח אישה חדשה, היא תמשיך תמיד להיות חדשה. עכשיו נתחיל להבין, נחזור לעניין שלנו. אומר, במילא זה מה שאומרת לך התורה, בכתובה כותבים חודש, כי אומרת התורה לחתן תחת החופה, אתה רוצה להחזיק מעמד, אתה רוצה שהכתובה תיכנס למגירה ולא תצא אף פעם, שזה יהיה בכך וכך לחודש פלוני. שזה לא יהיה ירח, שהזמן לא יסתובב, שכל חודש יהיה חידוש, שכל חודש תהיה הפתעה, שכל חודש תהיה את אותה מחשבה שהייתה בתחילת הדרך, איך אני עושה לשני טוב, איך אני נותן לו את ההרגשה שהוא חשוב ושהוא יקר. קצת שני, אם חס ושלום הגיעו זוג למצב של גט, אומרת התורה, אתה יודע למה? כי החיים היו צורה של ירח. עבר הזמן, עוד חודש, הירח סב על צירו, עוד חודש עבר, עוד חודש עבר, עוד חודש. לא היה את המוכנות הזו לחדש ולהפתיע, אז זה לא הולך לשום מקום. אני רוצה להביא לזה כמה דוגמאות. עד כמה בתורה זה חזק, העניין הזה, שהרגל הורג את הרגש. הרגל הורג את ההתלהבות. יקרו לידינו הדברים הכי נוראים או הכי מרגשים. אם התרגלתי, זה לא מעניין. כי ככה, האדם בטבעו ביום הראשון הוא נסער, ביום השני הוא נזכר, ביום השלישי הוא שוכח. ככה האדם למה? כי זה המנגנון. אנחנו רצים לעונג הבא, רצים לפרק הבא, רצים לנושא הבא. רוצה להביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה אחת מאוד מיוחדת. מפתיעה, מדהימה. לבקר בהיכלו, יפה, או, אתה יודע, שכחתי, אז אני אזכיר את זה. אחת שאלתי מעת השם, חודש אלול, הנה, תודה לך אשר. אחת שאלתי מעת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שואלים, מה אתה רוצה, דוד המלך? מצד אחד אתה אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתה רוצה להיות שם, לגור שם, להיות תלמיד ישיבה בבית השם. מצד שני אתה אומר, לבקר בהיכלו. אז אתה רוצה להיות תלמיד או להיות מבקר? להיות מבקר, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, תלמיד מאבד את הרגש. אני רוצה להיות תלמיד עם רגש של מבקר. תלמיד עם רגש של מי שבא מפעם לפעם. יפה מאוד, תודה. אני רוצה לומר רעיון שכתוב באור החיים הקדוש. רעיון מביא, מדהים פשוט לחשוב עליו. מה הפירוש שהרגל הופך אותנו לאפתים? הרגל הורג את כל ההתלהבות שלנו, כמה שהמאורע יהיה מזעזע ומחריד. התורה מספרת סיפור מוזר, שאפילו קשה לקרוא אותו. ויבכו אותו בני ישראל 30 יום, בכו את משה רבינו 30 יום, אומרת התורה, ויתמו ימי בכי אבל משה. והתורה מדגישה שזה התחיל ונגמר. 30 יום בכו, כל העיתונים היו תורה תורה חגריסק, אוי לה לספינה שעבד כברניתה, שר וגדול נפל בישראל, שפחי כמיים, ים של דמעות, כל עיתון עם הכותרות שלו, לא הפסיקו לפקוט עליו. אבל חלפו 30 יום, ומה קורה אחרי 30 יום? צריכים לשלם כרטיס אשראי, צריכים לשלם שכר דירה, צריכים לקחת, לתקן את הפנצ'ר באוטו. וזהו, ושכחו. היינו חושבים שזה טבעו של עולם, אבל לא, אצל אהרון הכהן, התורה לא אומרת את זה. ויבכו אותו כל בית ישראל, ולא כתוב ויתמו ימי בכי אבל אהרון. למה? אומרת התורה במפורש, משה רבינו, איש האלוקים, שחציו במעל האיש, וחציו במעל האלוקים וחציו במעל האיש, שלא היה ולא יהיה כמוהו, שנביא עד סוף הדורות לא יכול לחלוק עליו, שעלה לשמיים שלוש פעמים, בכו אותו, והפסיקו לפקוט אותו. דרך העולם, מתרגלים. אצל אהרון הכהן לא התרגלו. למה? מה הסיבה? אגב, בסוגריים, לכאורה זה היה הסבר לעוד משהו, נושא שדיברנו עליו פעם בעריכות, ואני לא זוכר אם את הפרט הזה הזכרנו שם, אבל לכאורה ראיתי בזה ספר שזה היה הסבר לעוד משהו. למה לאהרון יש יורצייט? אהרון, דיברנו פעם, הוא האדם היחיד בכל התנ"ך שיש לו יורצייט, שהתורה אומרת מתי הוא נפטר. למה? זה מאוד מובן. כי לא הפסיקו לפקוט עליו. אם לא הפסיקו לפקוט, אז ביורצייט בחו פי שתיים. היה לו יורצייט. כשכל השנה בוכים על בן אדם, אז כל שכן שביום אותו נזכרים בו. משה רבינו שכחו אותו כביכול אחרי 30 יום. אז בוודאי שאחרי שנה לא זכרו אותו. אהרון הכהן פשוט לא שכחו אותו. למה זה? אז יש רש"י, אבות רבי נתן, כולם מכירים, אוהב שלום ורודף שלום. אבל האור החיים הקדוש, שם על הפסוק, אפילו העתקתי את זה, כי כל כך התלהבתי, כי זה לא דרכו של האור החיים. האור החיים בדרך כלל מדבר דברים בפנימיות. כאן הוא אומר תכונה בנפש, כאילו ספר מוסר. כמו ספר מוסר. הוא אומר תכונה בנפש. הוא אומר, כי משה רבנו הכין אותם שהוא הולך למות. הכנת אותנו, התרגלנו, בסדר, אז זה הגיע. משה רבינו 5 שבועות קודם, אלה הדברים אשר דיבר משה, כל חומש דברים, זה נאום הפרידה שלו. כל יום הוא כינס אותם, אמר להם, תשמעו זמני קצוב, הוא יגיע להם גיל 120, אני לא אכניס אתכם לארץ, יהושע תלמידי יכניס אתכם לארץ. אז ביום הראשון בחו, ביום השני בחו, ביום השלישי בחו, ביום הרביעי כבר קמו לתוך זה. זה טבע האדם, האדם הוא יצור מסתגל, זה המזל שלנו. האדם הוא יצור מסתגל, הוא לא מתרגש. אהרון הכהן זה היה טראומה. אף אחד לא התכונן למוות שלו, הוא כבר היה בן 123, חשבו להמשיך איתם לעולם. ברגע אחד, לא יודע, אירוע לב, לא יודע מה קרה, מת, נפטר, נעלם. אומר האור החיים, לטראומה אף פעם לא מתרגלים. לטראומה, כל פעם שאתה נזכר בה, זה מזעזע אותך, זה גורם לך לבכי. משה רבינו, אומר האור החיים, שכבר התרגלו, התרגלו, אז התרגלו. זה טבע האדם. עוד דוגמה מדהימה. יש שאלה עצומה בפרשת וישלח, שאלה שהיא כל כך מתוקה בשביל דרשנים, זו שאלה נפלאה. התורה אומרת שם בפרשת הדודאים, איך הלשון שמה ש... לאה אומרת, רחל מבקשת מלאה את הדודאים, זה היה מאכל לפריון, מבקשת, כבר אין לילדים, מבקשת את המאכל הזה לפריון, ולאה עונה לה במשפט, כשאתה מסתכל עוד פעם בפסוק, אולי זו טעות. המעט קחתך את אישי ממני, ולקחת גם מדודאי בני. אומרת לאה לאחותה הצעירה, לא מספיק שלקחת לי את הבעל, עכשיו את גם רוצה כאילו לאכול מהדודאים וללדת ממנו ילדים? לקחת לי גם את הסגולה לפריון? ואתה מסתכל ואתה אומר, לא, זה רק בחומה שלי, זה לא בכל החומשים, זה נפלה פה טעות. מי לקח למי את הבעל? לאה לקחה לרחל. לאה אומרת לרחל, לא מספיק שלקחת לי את הבעל? ירי נתנה לה את הבעל, ירי ויתרה לה לסימנים, היא גילתה לה, היא החליפה אותה, החליפה אותה באחותה. איך את יכולה להגיד לה שלא מספיק לקחת לי את הבעל? ויש הרבה הסברים. יש אומרים הסבר מאוד יפה, כי רחל ויתרה בכזאת קלות שלאה אף פעם, לא, סליחה, עוד יותר אומרים, אומרים שרחל אף פעם לא אמרה לה שהיא הייתה אמורה להיות, שהיא מוותרת על הסימנים שלה, היא כאילו אמרה לה בתמימות, את יודעת, כשנכנסים לאוהל אומרים כך וכך, היא לא קלטה אפילו שהיא מוותרת על הסימנים, רחל ויתרה בכזאת אצילות, שלאה לא הבינה את גודל הוויתור שלה. אבל אפשר לומר יותר פשוט, ברוח האורחיים הזה, בשנה הראשונה לאה זכרה שרחל ויתרה לה, בשנה השנייה היא גם זכרה, בשנה השישית, בשנה העשירית היא כבר לא זכרה. זה טבע האדם. טבע האדם שהוא מתרגל למצבים, מיום ליום המעמד שלה בבית עליו, המעמד של רחל ירד, כי היא ילדה עוד ילד ועוד ילד, והיא הייתה עם הבנים, ורחל הייתה ההכרה והמסכנה. אז במשך הזמן זה פשוט נשכח. זה טבע האדם. אנחנו מתרגשים יום, יומיים, שלושה, ושוכחים. אז מה הפתרון? אומרת לך התורה כי ייקח אישה חדשה, שהיא תמיד תהיה חדשה. את אותה הפתעה ואת אותה חשיבה ואת אותו ויתור ואת אותה מחשבה של התחלה, את זה צריכים להמשיך תמיד, להמשיך כל החיים. ואם זה ככה בין יהודי למקום, בין אדם לחברו, כל שכן שזה בין יהודי למקום. מגיע חודש אלול, וכמו שאמרנו, יש התיישנות. התרגשת יום יומיים, אבל נכנסים לחיים ועבודה ממשיכה, המלך בשדה, אתה בשדה, אז אתה לא מתרגש מכל העניין. מה צריכים לעשות? צריכים לעשות דבר אחד פשוט. אנחנו צריכים כל שנה מאבק חדש. צריכים כל שנה לפרוץ שער חדש. אי אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא עם אותו ראש השנה של שנה שעברה ולהגיד זה משעמם. אח שלי, לא ראש השנה משעמם, אתה משעמם. במה השתנית? במה התקדמת? במה גיוונת? במה הוספת? אנחנו צריכים ללחום למען משהו ושהמשהו הזה יהיה חדש. אז צריכים כל שנה לבוא, אגב, הרבי פעם, אני רוצה לקרוא פה איזושהי תשובה מהרבי על זה. הרבי לא דיבר על התחדשות. אני חושב שאם פעם מישהו, לא יודע, מותר אפילו להתבטא ככה, יפתח לקדוש ברוך הוא על החוצפה, אם מישהו יעשה את 10 הדיברות של הרבי מלובביץ', 10 תכונות הנפש, הכי מאפיינות שלו, הראשון ברשימה יהיה התחדשות. הרבי לא עמד על מקום אחד. ראשי ישיבות, אתה יודע, בדרך כלל, אדמו"רים, רבנים, כל החיים עושים את אותו הדבר, יושבים ליד אותו ספר, אין עם זה שום בעיה, יושבים ליד אותו ספר, ליד אותו שולחן, ועושים את אותה פעולה. הרבי כל שנה היה משהו חדש. מבצע מזוזה, מבצע תפילין, מבצע שופר, מבצע החלטת ספר תורה, כל שנה היה, כל שנה הוא תיזז אותנו בדרך אחרת. עכשיו הולכים להניח תפילין, עכשיו הולכים לחנך נשים להדליק נרות שבת, עכשיו הולכים לחלק אות בספר התורה, עכשיו הולכים לפה, כל שנה היה משהו חדש. הרב בעצם מהותו, בעצם אופיו, יצור שכל שנה עשה משהו חדש. דבר מדהים, רוצה להביא דוגמה קטנה. פעם הוא אפילו גילה שהוא כל שנה מגלה על עצמו, מקבל הידור חדש. בגיל 80, 85, יהודי צדיק גמור. עדיין כל שנה מקבל הידור חדש. הגיע ראש השנה עם מה? למשל, דוגמה שקשורה לכפר חב"ד, מקום הולדתי. אבי היה נותן שנים את ההכשר על המאפייה, היום לאורך ימים הכי נותן, והמנהל של המאפייה, רבי יוסקי פרמן, כל שנה בתחילת העונה, בחודש חשוון, היה שולח לרבי מכתב, שברוך השם מתחילים את אפיית המצות, מצות שמורה בכפר חב"ד, מבקש ברכה שהעונה תהיה כמו שצריך. והרבי תמיד היה שולח ברכה ושולח בקבוק משקי. תן, בקבוק משקה, בקבוק לחיים, סימן ברכה, כוס של ברכה. שנה אחת הוא שולח מכתב, שהוא מתחיל את האפייה, ואולי הרבי נשלח תשובה, אבל משקה לא הגיע. מה קרה? מה עשיתי רע? אולי סימן לא טוב? מי יודע מה יקרה? העסק לא יצליח. מישהו מהמשפחה שלו ראה כמה שהוא כאוב, אז שאלת הרבי, איפה המשקה? למה השנה זה לא הגיע? הרבי ענה, השנה בראש השנה קיבלתי על עצמי הידור להיזהר עוד יותר מחמץ ופסח. להיזהר עוד יותר מכל חשש דחשש של חמץ בפסח. ולכן אני לא רוצה לקשר את המשקה עם אפיית מצות. המשקה זה חמץ למאדרין, המצות זה מצות למאדרין, אז הוא לא שולח למאפייה בקבוק משקה שלא יהיה שום חיבור. אבל מה נוגע? הרב אומר, אני יודע באיזה גיל, הוא אומר, קיבלתי על עצמי הידור להיזהר עוד יותר מחשש של חמץ בפסח. ככה חי יהודי. יהודי שחי, יהודי שאנרגטי, יהודי שקם בבוקר עם התלהבות, זה יהודי שיש לו מלחמות חדשות. לא יהודי שיושב על הספה, מחכה שהזמן יעבור. שיש לו משהו חדש להיאבק למענו, משהו חדש לעשות, משהו חדש לפעול, משהו חדש לשנות, משהו חדש להשפיע. וזה מתחיל קודם כל מתוכחה. שיהיה לך לימוד חדש, ספר חדש, חברות החדשה, נושא חדש וקבלה חדשה, משהו חדש שאתה מקבל על עצמך, שמתוך זה יחיה אותך ויתן לך את העונג בעבודת השם שלך. בואו נקרא קודם כל מובאה מספר 3, אני ממשיך, משפט מדהים של הבעל שם טוב. הוא אומר, כתר שם טוב, סימן קכ"א, תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענוג. אדם, אומר הבעל שם טוב, לא יכול ליהנות יותר מדי מאותו הדבר. אז מה הפתרון של התורה? אני מדלג קטע. אומרת הגמרא בנידה למדה א', אז חס ושלום מה יעשה אדם? אני צריך לחיות עם אותה אישה. מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה. אז מה לעשות? אמרה תורה, תהיה את 107 ימים, ואז התרחקו, ושוב התקרבו, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. ואותו עניין אומר הרבי בעבודת השם, שמחת בית השבעה תשכ"ג, ידוע שתענוג תמידי אינו תענוג, וכיוון שנדרשת מיהודי עבודה מתוך תענוג, אהבה בתענוגים, ככתוב, אז תתענג על השם. אחד התנאים לזה, שתהיה העבודה באופן של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכיוון שזהו דבר חדש, יכול להיות בזה תענוג. תלמד משהו חדש, תמצא חברות החדשה, תפתח את השער חדש, תעשה משהו חדש, במילא זה ישנה לגמרי את כל היחס שלך. לפי היסוד הזה, אני רוצה לומר וורט יקר מאוד, אני לא זוכר אם אמרתי אותו פה פעם, אבל וורט מיוחד במינו, שגם, זה גם וורט שאפשר לומר אותו בראש השנה על השולחן. וורט פשוט יפה, מתוק. יש דין מאוד מעניין, שהכהן הגדול ביום הכיפורים צריך כל שנה ללבוש בגדים חדשים. דין תמוע. כל שנה ביום הכיפורים הכהן הגדול צריך לחדש את מלתחת בגדי הלבן. הרי הכהן הגדול ביום הכיפורים היה לובש שני סטים של בגדים. את בגדי הזהב, שזה השמונה בגדים הקבועים שאיתם הוא עובד כל השנה, ובגדי לבן. החלוקה הייתה, כשהוא עושה את המלאכות הרגילות, המלאכות של כל יום, אותם הוא עושה בבגדי זהב. כשהוא עושה את המלאכות המיוחדות ליום הכיפורים, נכנס לקודש הקודשים וכו', שוחט את הפרים המיוחדים ליום הכיפורים, הוא היה לובש בגדי לבן. ככה כמה פעמים במשך היום היה מחליף ומחזיר מזהב ללבן וחוזר חלילה. בבגדי לבן היה דין מאוד מיוחד. היו צריכים להחליף כל שנה את בגדי הלבן ולגנוז אותם. את אלה של השנה לגנוז ולשנה הבאה להכין חדשים. כל אחד מתפלא, בל תשחית. התורה... את שמחה בית השואבה, היו משתמשים בזה, הצעירי, הפרחי כהונה, להדליק את הנרות, את האור של שמחה בית השואבה. את הפתילות של שמחה בית השואבה. על כל פנים, נשאלת השאלה, למה? למה הבזבוז? בל תשחית, אנחנו יודעים לא עלינו ולא על אף אחד, אפילו כשאדם מת, שלא ממשיכים להשתמש בבגדים שלו, אבל את הבגדים תורמים, את הנעליים כתוב שזורקים, אבל את הבגדים תורמים, למה לזרוק בגדים טובים לפח? אם יש לבן אדם ז'קט, עניבה, חולצה בארון, יש מישהו שיהנה מזה, מישהו שאין לו, יהנה מזה. לקחת בגדי לבן של הכהן הגדול, היו יכולים למכור את זה, אני יודע מה, היה מכניס כסף לבית המקדש, הרבה אנשים היו רוצים לתבוש אותם. בגדים קדושים, נכנס איתם לקודש הקודשים. מה פתאום לגנוז? מה המשמעות? כמה זמן הוא כבר לבש את זה? חצי שעה, שעה? כמה לבש את הבגדים? אפילו מלך, כמדומני, לא מחליף בגדים, לא זורק בגדים. תלבש עוד שנה, עוד שנה, עד שיתבלה, יקנו לו חדש. מה מונח כאן? רבי אמר פעם, כזה וורט מתוק ואופייני. אומרת התורה לכהן, גדלת בשנה, אתה לא יכול ללבוש אותם בגדים. בגד מתאים לאדם, בגד מתאים לגודל של האדם, בגד מתאים למידות של האדם, אבל גדלת בשנה. אתה לא יכול לבוא עם אותם בגדים של תשפ"ב, זה כבר ראש השנה, זה כבר יום כיפור תשפ"ג. את הבגדים של שנה שעברה אתה צריך להשליך, כי בשנה הבאה כבר תהיה יותר גבוה. אולי לא תקווה בגובה, אבל תקווה מבחינה רוחנית. אתה תבוא עם עוד קבלה, עם עוד תוספת, שלא הייתה לך בשנה שעברה. מאיפה זה מתחיל כל הרעיון הזה, ועל זה אני חושב שהרבי חזר כל שנה, ואולי יותר מכל שנה. אמר הבעל שם טוב, הפסוק שמלווה את ראש השנה, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, פסוק מהתהילים, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. תקעו בחודש שופר, מה זה? תקעו בראש חודש שופר. שאל הבעל שם טוב, שאלה פשוטה. המשפט הזה לא נכון. היה צריך להיות כתוב, תקעו שופר בחודש. לא אומרים תקעו בחודש שופר, תקעו שופר בחודש. תקעו שופר בראש חודש. ראש השנה זה החג היחיד שהוא בראש חודש. אז היו צריכים להגיד, תקעו שופר בראש חודש. מה זה תקעו בחודש שופר? אמר הבעל שם טוב רעיון ענק, והרבי חזר על זה כל שנה. תקעו בחודש שופר. החודש זה לא התאריך, החודש זה הפעולה. תתקעו לתוך השופר התחדשות. תתקעו לתוך השופר איזה תביעה פנימית חדשה, איזה מאמץ חדש, איזה שער חדש בתוכך, את זה תתקע לתוך השופר. מה חוכמה להחזיק שופר ולתקוע תקיעות? את זה גם העיל יכולה, גם הבהמה יכולה לעשות. זה עוד לא עושה שום דבר. מה שמחתיד את המלך זה כשאתה אדם חדש. איך אתה נהיה אדם חדש? כשאתה פורץ גבול חדש, כשאתה תובע מעצמך משהו שהוא לא קל, משהו שדורש ממך מאמץ, אבל עשית אותו חודש ימים, 40 יום, אתה לא אותו אדם שהיית. אתה יותר קרוב, אתה השתנית, זה לא אותה תפילה, זה אדם אחר. תמיד שואלים איך התפילה פועלת. אם מגיע לי, מגיע לי, לא מגיע לי, לא מגיע לי. מה התשובה? שאחרי התפילה אני אדם אחר. לפני התפילה לא היה מגיע לי, אחרי התפילה אני השתניתי, לא הקדוש ברוך הוא השתנה. אני אחרי תפילה יותר קרוב, יותר מחובר, יותר יודע למי לפנות, יותר יודע למה מגיע לי, בשביל מה אני חי. אז במילא הדברים, אתה כבר אדם אחר לגמרי. לגמרי. נקרא את זה, נסיים בזה, כתר שם טוב קוף יוטט. אומר הבעל שם טוב, נקודה מצומה, תקעו בחודש שופר. אבל אלה מימר, תקעו שופר בחודש. אלא יראה אדם תדיר שיהיה בחודש. לחדש מעשיו הטובים, שלא יהיו כמו חוק קבוע. וזהו שממשיך ואומר, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. אומר הבעל שם טוב, כזה דרוש חסידי. כי חוק לישראל, אם עבודת השם שלך היא חוק, היא קבועה, כמו חוקים, חוקים אף אחד לא מוסיף. מה שחייבים, חייבים. על זה המשפט לאלוקי יעקב. על זה אנחנו עומדים למשפט. אנחנו עומדים למשפט שהעבודת השם שלנו היא יבשה. לעשות וי, מה שחייבים, חייבים. יותר אני לא מתקדם. מנגד, תקעו בחודש שופר. איך מכתירים את המלך בכסן יום חגינו? איך נהיה חג? כשיהודי בא עם התחדשות. ואני מסכם בצורה מעשית. כתב הרבי הקודם, חסידים, ספר המאמרים תפריש צדיקחת עמוד כב דלת, חסידים הם המתנהגים לפני משורת הדין. דהנהגתם היא לשבור גם הרגילות הטובות, המיוסדים על פי דיני התורה, ולהחמיר על עצמו להיות כל עניין עבודתם בעילוי מדרגה לדרגה. מה זה חסיד? חסיד הוא מי שמתקדם. חסיד הוא מי שאוהב, מי שאוהב לא רוצה להישאר במקום אחד, רוצה כל הזמן יותר, להיות יותר קרוב, יותר קרוב. וכמו שכתוב במקום אחר, שבכל ראש השנה צריכים לקבל תוספת הנהגה בעירת שמיים, וברגילות במידה טובה, ועל ידי זה גורמים גילוי האור בכל העולמות יותר מכפי הקצוב. אנחנו בערב ראש השנה, נספר סיפור יפה על פסח, מאפיית מצות עם אשקי כבר היה, אז נספר סיפור יפה על פסח. היה יהודי בארצות הברית, במיאמי, בפלורידה, שקראו לו גימפל אורמלנד. הוא לא היה חסיד חב"ד, חמי פה הרב דוברבסקי הכיר אותו, היה מהבחורים שקירבו אותו לחב"ד. הוא לא היה חסיד חב"ד, הוא היה אדם מודרני, אבל נסו למיאמי בחורים לישיבת חב"ד שמה, ועשו, השפיעו מסביב, הסתובבו בבתי הכנסת, ומאוד מצא חן בעיניו, והוא התחבר. הוא עבד, הוא ניהל, היה שותף ומנהל ברשת של בתי אבות. באמריקה יש, אגב, גם בארץ זה מסחר מצוין, באמריקה יש מסחר מאוד גדול, של בתי אבות יהודיים, אנשים מבוססים, שכל החיים חוסכים ושם משאירים את הכסף. וברוך השם, יהודים מתפרנסים מזה יפה. אז הוא גם היה לו אחוזים בחברה, וגם ניהל בסניף גדול במיאמי. שנה אחת הוא נוסע לרבי לשבת בראשית. הוא לא הכיר, אבל החברה אמרו לו, שבת בראשית הגיע. 770 על הרגליים, אלפי אנשים, ובשבת בראשית בצהריים, כמנהג ישראל, מוכרים את המצוות, מוכרים את הכיבודים של כל השנה, מוכרים את האגבה, גלילה, תעליות, חזק, כל קהילה כמנהגה. הוא שומע, כסת ענק, רחוק, מקצה לקצה, הוא לא בדיוק עמד שם במרכז, הוא שומע שזורקים סכומים. הוא לא הבין בדיוק מה קורה, אבל זורקים סכומים, כנראה תורמים לבית הכנסת אחרי החגים. אז הוא גם צעק $1,000. למחרת יום ראשון, לפני שהוא חוזר חזרה למיאמי, הוא נכנס לרבי ליחידות. הרבי אומר לו, ראיתי שאתמול התחייבת $1,000 לבית הכנסת, אני מבקש ממך שתיתן פי חמש, $5,000. זהו, אמרו, אספו, נתן $1,000, היה נחמד, זה גם סכום יפה מהרגע להרגע. 5,000. הרבי ראה שהוא נבהל, אז הרבי אמר לו, אל תדאג, יהיה לך לשלם ברווח. בסדר, הרבי מבטיח, אז כנראה שמתכנן אותו איזו עסקה טובה. חזר הביתה, אמר לאשתו, צפי לבשרות טובות, לכי תבחרי תכשיט. הרבי הבטיח שאת $5,000 אני אוכל לשלם ברווח. חלף החורף, חלף הקיץ, שום דבר לא קרה. תחיות לו תרומת, את $5,000 הוא נתן, איפה התמורה לא מגיעה. שבת סליחות, יום ראשון אחרי שבת סליחות, יום שני, שבוע לפני ראש השנה, הוא מקבל טלפון ממנהל ההוספיטל, ממנהל הקמפוס הרפואי שם. הבית אבות שלו שכן בקצה של קמפוס רפואי ענק, של בית רפואה ענק, מלא בניינים, והבית אבות שלו שכן בקצה השטח שם. הוא מבקש להיפגש איתו בדחיפות. הוא אומר לו, תראה, אנחנו, הדירקטוריון, החליט להתרחב, לבנות עוד בניין. התוכנית שלנו הייתה, פה אין שטח, לבנות בקצה השני של העיר. אגב, באמריקה זה מאוד מקובל, משם במנהטן, שאף אחד לא יהיה. בתי החולים שם פרוסים על פני בלקים שלמים, מחלקת עיניים פה, מחלקה נוירולוגית שם, אשפוז שם, כי כל פעם בנו עוד בניין, קנו עוד בניין, אז זה התפרץ על שטחים ענקיים. אבל בא מישהו פה בדירקטוריון ואמר, במקום להקים בניין בקצה השני של העיר, יעלה לנו שינוע, יעלה לוגיסטיקה, יעלה כל הפיזור. אולי אתה תרצה למכור לנו את הבניין שלך. הוא אומר, מה פתאום שאני אמכור? נחלת אבות שדה וכרם, אני מתפרנס מפה, מה פתאום שאני אמכור? מה אכפת לך? תגיד סכום, תגיד סכום. חזר הבית, אמר, איזה סכום אני צריך שהם ירדו ממני? אמר, פי שתיים או פי שלוש מערך של הבניין. ותוך 3 ימים, הוא חוזר עם תשובה, כדאי לנו, אנחנו יודעים שאתה עושק אותנו. אבל זה כדאי לנו, כי השינוי יעלה לנו בסוף יותר. העיקר שיהיה פה סמוך, זה כדאי לנו. חתמו עוד לפני ראש השנה חוזה. החלק שלו בדפזית, בדמי קדימה שקיבלו, היה פי שלוש מה$5,000 שהוא נתן. אז הוא כבר ראה שזה כדאי, שהרבי מתחייב, כדאי לעשות איתו עסקים. הוא חוזר חזרה, הוא אומר לאשתו, תראי, אני נוסע גם השנה. והשנה אני לא אומר סכום, אני מחכה שהוא יגיד, למה לי לחשוב? שהוא יחשוב. שהוא יגיד מראש את הסכום, והלוואי שזה יהיה $1,000,000. ואני יודע פי כמה, כבר כמה אני אקבל. זה תכנון מס מוקדם, מראש. הוא נוסע לשמחת תורה, ובליל שמחת תורה מכרו את הפסוקים בעת הראיתה, מכרו את הפסוקים לקרוא את לפני הוצאת הספרים. הוא ניסה להתמקח שם על הפסוק הראשון, אבל בזה הוא לא עמד, זה כבר עבר מעבר ליכולות שלו. הפסוק השני הוא התחכם ואמר על דעת הרבי. אני לא אומר סכום כמה שהרבי יגיד, מבחינתו שיגיד 100 מיליון דולר, שהוא יהיה עם הקדוש ברוך הוא יפתרו את הבעיה. שיגיד. יום ראשון הוא נכנס, אחרי החג הוא נכנס לרבי ליחידות. הרבי אומר לו, ראית שאמרת על דעתי? אני מבקש ממך שתתרום 126 דולר. הוא כבר התחיל לראות שחורים. ואז הרבי אומר לו, תראה, אני לא צריך את הכסף שלך. אני צריך שתפרוץ את המיצרים שלך. אני צריך שתעשה משהו מעבר לרגילות, מעבר לאזור הנוחות שלך. שנה שעברה מעבר לרגילות זה היה 5,000 דולר. השנה תיתן מה שתיתן, לשם שמיים, זה היה הפריצה שלך. בלי 5,000 ובלי לחכות לרווחים. תיתן מה שתיתן לשם שמיים, זה היה הפריצת גבולות שלך. זאת הנקודה. אומר הבעל שם טוב, תקעו בחודש שופר. עם מה היהודי בא לראש השנה? לא עם שופר, עם התחדשות. עם איזושהי קבלה חדשה, הרגל חדש, תביעה חדשה, הידור חדש, אז כל השנה מקבלת טעם. זאת תהיה מלחמה כל יום מחדש, אבל מלחמה טובה גם מייצרת אנשים טובים, גם יש בשביל מה לחיות, יש בשביל מה להיאבק, כל השנה נראית אחרת. יישר כוח.